דף מ"ז עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, איזו בכור לנחלה ולכהן. אנחנו התחלנו את הפרק, יש בכור לנחלה ולא לכהונה, יש בכור לכהונה ולא לנחלה. ועכשיו המשנה עוברת לבאר איזו בכור לנחלה ולכהן. זאת אומרת, אפילו שקדמה לידה, בכל זאת הבא אחריו הוא בכור לנחלה ולכהן. המפלת שפיר, אותו אור שיש בו צורת ולד, אבל כרגע הוא מלא במים, או מלא דם, או מלא גנין, הרבה גוונים, או המפלת כמין דגים וחגבים, שקצים ורמסים, והמפלת ליום 40, רש"י אומר, עד לאחר יום 40, כולל יום ה-40, הבא אחריהם בכור לנחלה ולכהן. זאת אומרת שמה שהפילה מבחינתנו זה שום דבר, ואין פה לידה, וכיוון שאין פה לידה, אז הבא אחריו הוא בכור לנחלה ולכהן. יש לנו מקרה נוסף, יוצא דופן. אם הוולד הראשון לא נולד דרך לידה, אלא הוא נולד בניתוח קיסרי, דהיינו הוא יצא מהדופן, והבא אחריו, שניהם אינם בכור, לא לנחלה ולא לכהן. סובר תנא קמא, שבמקרה כזה הוא לא בכור, לא לנחלה ולא לכהן, לא הראשון שיצא דרך דופן, ולא הבא אחריו שנולד בדרך הטבעי, דרך רחם. רבי שמעון אומר, הראשון שיצא דרך דופן הוא בכור לנחלה, והשני שיצא דרך רחם הוא בכור לעניין חמץ סלעים, דהיינו טעון פדיון. והגמרא מבררת את הסיפה של המשנה. כן.
אפילו שזה לא
פטר אתם? אז המשנה מבררת. ראשון, מה שסובר לתנא קמא, שזה שיצא דרך דופן, הוא איננו בכור לנחלה, ראשון לנחלה לא, כי הפסוק אומר, וילדו לו, כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים אהובה והצנועה, אז זה היה בן הבכור לצניעה. אבל מכיוון שפה זה לא היה דרך לידה, אלא דרך יוצא דופן, אז לא מתקיים פה וילדו. ולכן אנחנו אומרים שאין לו דין של פי שניים. לחמץ סלעים נמי לו, פטר רחם באימן. הוא גם כן לא בכור לעניין פדיון, כי הוא לא יצא בצורה של פוטר לרחם, הוא יצא דרך דופן. שני לנחלה לו, ראשית עונו בעינן. קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. ונאמר לנו, כי את הבכור בן הצנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. ופה זה לא ראשית עונו, ממילא אין בו משפט בכורה. לחמץ סלעים נמי לו, כסבר, סובר תנא קמא, בכור לדבר אחד לא הווה בכור. אז אפילו שבמציאות הוא בעצם זה שפטר את הרחם, אבל מכיוון שהוא לא בכור לוולדות, כי הרי היה פה אחד שיצא קודם לו, כבר היה פה ראשיתונו, אז גם לא שייך בו דין של פדיון. רבי שמעון אומר, הראשון הוא בכור לנחלה, והשני הוא בכור לפדיון, לחמץ סלעים. רבי שמעון לטעמי, שרבי שמעון סובר במסכת נידה, מה שנאמר בפסוק, ואם נקבה תלד, לרבות יוצא דופן, שגם זה נחשב לידה. ומכיוון שזה נחשב לידה, אז הפסוק אומר, ותמה שבועיים כנידתה, זה היה צריך להיות ואם נקבה, ותמה שבועיים כנידתה. מה זה תלד? התלד בא לרבות. שגם אם זה היה בצורה כזאת של יוצא דופן, גם אז יש דיני תומה וטהרה. ממילא, והשני לחמש סלעים, כסבר בכור לדבר אחד, אבי בכור, והרי הוא פתר את הרחם. אז אם הוא פתר את הרחם, אז ממילא נאמר בו דין של פדיון. אומרת המשנה, מי שלא בחרה אשתו, אחד כזה שאשתו לא ילדה מעולם, וילדה עכשיו שני זכרים, אבל היא ילדה אותם במחבוא, וכרגע הם נתערבו ואנחנו לא יודעים מי הוא הראשון ומי הוא השני, נותן חמישה סלעים לכהן. אז האבא, מכיוון שיש פה הרי בוודאות אחד שהוא בכור, אז האבא מחויב לתת את אותם חמישה סלעים של הפדיון לכהן. מת אחד מהם בתוך 30 יום, האב פטור, מכיוון שהמוציא מחברו עליו הראיה, אז האבא יכול לבוא ולומר שזה שמת זה בעצם הבכור, והוא לא צריך להפריש חמישה סלעים. בפשטות, אז רש"י עצמו אומר, ופה זה כתוב, והוא הדין נמי לבן. וזה לא רק שהאבא לא מחויב, גם הבן הוא לא ספק בכור. וכיוון שהבן הוא לא ספק בכור, כי המוציא מחברו עליו הראיה. אז יש, שואל שאלה אחרת, יש רב שמעון שקוף בשער יושר, בשער ה', רב שמעון רוצה לחדש מהסוגיה שלנו, שלא כמו מה שדיברנו למשל לגבי תבל. בתבל אמרנו שיש מושג של איסורים ויש מושג של ממונות. זאת אומרת, גם אם יש לי פה ספק תבל, אז לא שייך פה לדון רק מצד המוציא מחברו עליו הראיה, אלא יש לי בעיה איסורית, אני לא יכול לאכול את הפירות כי יש בהם איסור, ומי שיוכל את זה, ועל הצד שזה באמת מצב שחייב במעשר תרומה, אז הוא חייב כרת, אתה בדי שמיים. ואז אנחנו באים ואומרים שיש עניין אחד שנקרא הפרשה, שזה כדי לבוא ולהוציא את זה מהמצב האיסורי שלו. או למשל אדם שיש לו מעשר בהמה, אז באנו ואמרנו יש את החלק של המעשר, שזה החלק האיסורי, ויש את החלק הממוני, שעכשיו הכהן בא לתבוע את שלו כמו בבכור, אז אני אומר לו, תשמע, מוציא מחברו עליו הראיה, תוכיח שזה בכור. אבל כדי להתנתק מהחלק האיסורי, כי הרי יש קדושה על הבכור, אז אמרנו בוא נחכה שיפול בו מום, ואחרי שהוא נפל בו מום, אז הבעלים רשאי לבוא ולאכול אותו, כיוון שהרי החלק האיסורי זה בהטלת המום, או בפירות בהפרשה, החלק הממוני שזה הנתינה לכהן, פה אנחנו באים ואומרים המוציא מחברו עליו הראיה. אומר רב שמעון, פה זה לא כך, כי הרי למין האמת, מה קורה בחור כזה שלא פדו אותו? אז אנחנו לא יודעים על איזה קדושה מסוימת שקיימת בו, מי ידח אנחנו יודעים, אבל שהוא טעון פדיון, ואם הוא טעון פדיון זאת אומרת שיש בו כן איזה חלק איסורי, אחרת על מה אתה פודה אותו? הרי יש כנראה איזושהי קדושה, זה אומנם לא בא לידי ביטוי, הוא לא אסור בגזה ועבודה, הוא לא שייך לכהן בתור בעלים, ולכן הוא רוצה לבוא ולומר שבעצם כל החלק האיסורי נולד מכוח החלק הממוני. וזה אומר שאחרי שאני נותן חמישה סלעים לכהן, הפדיון מוציא את הקדושה, אבל כל זמן שלא נתתי חמישה סלעים לכהן, אז גם אין לי מה להוציא בחלק האיסורי. זאת אומרת שבעצם כל זמן שלא התחייבתי בחלק הממוני, גם לא שייך לדון על החלק האיסורי שבדבר. ממילא, ברגע שאני אומר שיש פה המוציא מחברו עליו הראיה ואין פה חלק ממוני, אז גם לא שייך פה נידון של איסורים. ולכן אנחנו באים ואומרים האב פטור כי המוציא מחברו עליו הראיה, וגם הבן בעצם יש פה רק נידון ממוני, אז תוכיח שאני בכור, וכל זמן שלא הוכחת שאני בכור, אז הוא לא צריך לבוא ולתת חמישה סלעים לכהן, גם לא שייך פה הפרשה.
אז למה היום עושים בכלל את התכף
שלהם? כי זה ודאי בכור, זה לא ספק.
אבל אני ודאי כהן.
אז אנחנו באמת, למין האמת, אם לא הייתי נותן את זה לכהן, אם לא הייתי נותן לכהן, אז זה מעשה, הבן הוא לא פדוי. יש מצווה לבדות את הבן.
אני הולך לחפש כהן, אני לא מוציא כהן ש...
נכון. אלא מה, שאנחנו באמת טוענים שיש לנו כהנים מסוימים שהם כהנים מיוחסים, ולכהן הזה אני נותן. למה? יש כהנים מיוחסים, יש משפחות שיש להם ייחוס, ועל הכהנים האלה אנחנו סומכים. לכן יש כאלה שבאמת לא מסתפקים בפדיון אחד, אלא רוצים לבדות אצל כמה כהנים כדי להיות בוודאות שהם פדו את עצמם. נכון. אז איפה זה היה, איפה זה היה צריך לבוא לידי ביטוי? זה יכול לבוא לידי ביטוי לגבי תרומה, אבל בתרומה ממילא אנחנו טמאים, אז אנחנו בעצם עושים את המעשה הפרשה, ופה אנחנו סומכים על המוציא מחברו עליו הראיה, כי ממילא אין לי מה לתת לכהן. אז במעשר אני אומר, אני משאיר את זה ברשותי, כי תוכיח שאתה לוי, אני לא מחפש אותו. המוציא מחברו עליו הראיה, שיוכיח הלוי שהוא לוי. לגבי כהן אני אומר, ממילא זה לא מעניין. מה קורה אבל אם למשל היה לי בכור, והייתי עכשיו מחכה שיפול בו מום? אז באמת היה מגדולי האחרונים, גם בראשונים, בכל אופן מה שמוכר לנו מגדולי הראשון, מהגדולי האחרונים, שכשהם היו פודים את הבן הבכור, הם גם היו עושים באותו הזמן את המצווה של הבכורה בבהמה. היו עושים למשל פטר חמור ונותנים לכהן, פודים בפה. ולמה? כדי להראות שאני סומך עליו ככהן. ואם אני סומך עליו ככהן, אז אני באמת צריך לתת לו גם את הפטר חמור שלי. מה עושים כדי להימנע מזה? אנחנו מטילים בו מום וכו', כדי לא להגיע למצב של הבכורה או שותפות. אבל אלמלא זה, אז אם אתה סומך על הכהן הזה בתור פודה, אז אתה גם צריך לסמוך עליו בשאר הדברים. לכן באמת אנחנו לא משאירים את זה כבכור ואומרים המוציא מחברו, אלא אנחנו יוצרים מצב שהוא לא יגיע לידי מצב של בכורה. מה קורה? מת האב והבנים קיימים, מה קרה? מת האב והבנים קיימים, מה קורה באופן של מת האב? אבל שני הבנים קיימים, זאת אומרת שיש פה ודאי בכור. רמר אומר, אם נתנו, עד שלא חלקו נתנו. אם הם נתנו, עד שהם לא חלקו את אותם חמש סלעים, הם נתנו לכהן לפני שהם חלקו את הירישה, אזי באמת הם התחייבו בבחורה, ולכן רשאי הכהן לבוא ולגבות. ואם לאו, אם הם לא נתנו לפני שהם הלכו ועשו חלוקה של הירושה, ועכשיו הם חילקו את הירושה, אז הם פטורים מלתת לכהן, כי המוציא מחברו עליו הראיה. כי מי שהכהן בא לתבע אומר לו, לא אני הכהן, אח שלי הכהן. מה זה חצי? חצי של מי? כן, חצי של מי? חצי של מי? כן, כן, הסכום אני יודע, אבל חצי של מי? רובן, שמעון, על מי אתה מדבר? מוציא מחברו עליו הראיה. רבי יהודה אומר, נתחייבו נכסים, זה מסתום ממה שאתה רוצה. בא רבי יהודה ואומר, הנכסים של האבא כבר משועבדים לכהן. וכיוון שכן, אז יש פה חוב שקודם לירושה. יותר מזה, יש פה חוב שמונח על הירושה. אז כל חלוקת הירושה מתבטאת רק אחרי ששילמת את החובות. אבל אתה לא יכול לקחת את הירושה לפני תשלום החובות, אז אני גובה קודם את החוב שלי, עכשיו תעשה חלוקה מה שאתה רוצה.
ולמה החוב קודם לירושה?
כי זה כלל, בכל מקום שיש חוב ממוני לאבא, אז יש שיעבוד על הנכסים. מי אמר בן... לא כתוב פה בן כמה הילדים. לא כתוב בן כמה הילד, צריך לבדוק. לפי התמונות בסוף נראה שהוא כבר לפחות בין 30 יום, אבל נבדוק. נבדוק. זכר ונקבה. מה קורה באופן שנולדו זכר ונקבה? ייתכן מאוד שהנקבה היא הייתה הראשונה. אז הכהן רוצה עכשיו להוציא, צריך להוכיח שהזכר היה ראשון. אין כאן לכהן כלום, כי המוציא מחברו עליו הראיה. את השאלה שלך באה עכשיו הגמרא ומבררת. מת אחד מהם בתוך 30 יום, למדנו, האב פטור. מת האב והבנים קיימים. שואלת הגמרא, דמית האב אימת? ספר לי את המקרה קודם כל, מתי האבא מת? אי אילה אם הדמת לאחר 30 יום, אם באמת מדובר שכבר הילדים בני 30 יום, ולאחר מכן מת האב לפני שהוא פדה אותם, באמר רב מאיר כי חלקו פטורים, והשתבד לו לנכפי, הרי הנכפים כבר משועבדים, אז גם עלי בת רב מאיר הייתי צריך לבוא ולגבות מהנכפים. ולכן תוספות במקום, אומר תוספות והשתבד לו נכפי, דקסבר השת האחים שחלקו יורשים אל, ומיל ועל פה גובה מן היורשים. יש פה כמה מושגים שהם מושגים מושאלים, אבל אנחנו צריכים לדבר עליהם ביחס לסוגיה. א', ישנה מחלוקת מה הגדרה של יורשים. האם יורש הוא יורש, או יורש הוא לקוח? זאת אומרת, כשאבא מת בלי שהוא חילק מתנות מחיים, אני מדבר שיש אבא שישיר ירושה, ירושה פירושו של דבר, לא צבא, צבא זה מתנה, אז בעצם הבן עומד תחת אביו, שני בנים והם עומדים תחת אביהם. אם אני אומר יש ברירה, אז אני בא ואני אומר כך, נגיד לצורך העניין שאבא ישיר פרה וחמור, בית ושדה, בא ראובן מקבל את הבית ואת הפרה, בא שמעון מקבל את השדה ואת החמור. אם אני אומר יש ברירה, פירושו של דבר הוברר הדבר מלמפרע, שבעצם מה שלי יש ראובן בנכסים של אבא זה את הבית, את הפרה, ומה שיש לשמעון זה את החצר, את המחסן, לא משנה, את השדה ואת החמור. אם אבל אני אומר אין ברירה, אז בעצם לרובן ולשימון יש חלק בבית, לרובן ולשימון יש חלק בשדה, לרובן ולשימון יש חלק בפרה, ויש להם חלק בחמור. ואז בעצם כשאני מקבל רובן את הבית, בעצם מה שקורה, יש פה חצי ששייך לשימון. רק שימון מוכר לי את החלק שלו בתוך הבית, ואני בתמורה מוכר לו את החלק שלי בתוך השדה. אותו דבר ביחס לפרה ולחמור. הנפקמינה תהיה מה קורה בהגיע שנת היובל. אם האחים הם יורשים, אז בהגיע היובל כל אחד נשאר בחלקו. אם הם לקוחות, אז מה קורה ללקוחות בהגיע שנת היובל? הכל חוזר לתפוסת הבית. עכשיו צריך לעשות חלוקה מחודשת. אני יכול ליצור עוד פעם את אותה חלוקה, אבל ביובל הכל חוזר חזרה למקור, לתפוסת הבית. תוספות בא ואומר שהנחת עבודה שלנו בסוגיה דקסבר השתא, האחים שחלקו יורשים הם. ולמה? כי אני יוצא מתוך הנחה שבעצם אותו חלק שנקרא פדיון הבן זה מלווה על פה, זה לא מלווה בשטר. כשיש הלוואה בשטר, אז הנכסים משועבדים מכוח השטר, ואז אנחנו באים ואומרים שאני יכול לתרוף מלקוחות. אם אתה בא וקונה מאבא זה שדה, ולי יש הלוואה שקדמה למחר, אז בעצם לי יש כבר יד על הדבר, זה משועבד לי, ואז אני בא ואני לוקח מהלקוח, כי אני קדמתי ללקוח. אבל אם זה מיל ועל פה, אז אנחנו באים ואומרים זה לא הגיוני שאנחנו נבוא ונאמר שבהלוואה ועל פה יש שיעבוד על הנכסים, כי אם כן אף אחד לא יעשה עסקה בחיים. אני אבוא יקנה דירה, מחר אתה תביא שני עדים שאתה נתת לו הלוואה שאף אחד לא ידע עליה, רימן די יזיס בצינה יזיס, תבוא תיקח לי את הבית, זה לא שייך. לכן במיל ועל פה, מיל ובשטר יש דרך לברר, יש קול, שם אני אומר שיש שיעבוד נכסים, אבל במיל ועל פה אין שיעבוד נכסים. אז הנחת עבודה שלנו דקסבר השת האחים שחלקו יורשים הם, ומכיוון שהגדרה שלהם זה יורשים ולא לקוחות, אז אפילו שזה מיל ועל פה גובה מן היורשים. ולכן שואלת הגמרא, הרי יש פה עכשיו מיל ועל פה שקודמת בירושה, והאחים שחלקו הם יורשים, אז איך יכול להיות שלפי רב מאיר אם הם חלקו הם יהיו פטורים? הרי קודם יש את החובה של הפדיון הבן, של המיל ועל פה. הנה מי אומר תוספות כסבר, מיל והכתובה בתורה ככתובה בשטר דמי. כי בעצם כולם הרי יודעים שבן בכור צריך לבדוק, תברר אם הוא פדה את הבן, ואם הוא לא פדה את הבן, אז ממילא מבחינתי יש ידיעה ברורה של אבא יש חוב של 5 סלעים. תבדוק שאבא ישאיר מקום לבוא ולקחת 5 סלעים לפני שאתה קונה ממנו נכס. אז פה גם אם אני אסבור שבעצם האחים שחלקו הם לקוחות ולא יורשים, יש לי אפשרות לבוא ולגבות. ולכן באה הגמרא ואומרת לקיים את המשנה באופן כזה שאבא מת אחרי שהם היו בני 30 יום, שכבר יש חוב שמונח, או בגלל שאחים שירשו יורשים, או בגלל שאפילו אם הם לקוחות אבל זה נחשב מלווה בשטר, ולכן גם אליבא דרב מאיר לא ייתכן שלא יוכלו לבוא ולגבות בהכרח, אלא דמית בתוך 30. נצטרך לבוא ולומר שאבא מת עוד לפני שנולד החוב, כי כשאבא מת הם עוד לא היו בני 30 יום, אם לא היו בני 30 יום אז אין חיוב פדיון. אומרת הגמרא, נו ואז מה קורה? מה ישנה כי חלקו? מה קרה ברגע שחלקו את הירושה? כי הילד נהיה בן 30 יום, וכשהוא נהיה בן 30 יום אז חייבים בפדיון. אז מה קרה אם חלקו את הירושה? דאבי לגבי היי, ומה התחלה? הוא בא אצל ראובן, אומר לו ראובן, אני מאוד מצטער, אבל אני לא בכור, תיגש לשימון. דאבי לגבי היי, הולך אצל שימון, אומר לו שימון, אני מאוד מצטער, אבל ראובן הוא הבכור. ומה התחלה? נו, אף כי לא חלקו נמי, לייזי לגבי היי ולהתחי, ולייזי לגבי היי ולהתחי. ואם עדיין הם לא חלקו, וזה בתפוסת הבית. אבל החוב הרי לא מוטל על האבא, זה מוטל על הבנים. אז כל אחד אומר, אני לא הבכור, המוציא מחברו, עליו הראיה. אז למה רב מאיר מחלק במשנה בין אם נתנו קודם חלוקה או לאחר חלוקה? מה? מה זה מעניין? אין פה מישהו שמקבל פי שניים. מי יכול לקבל פי שניים? מי זה הבכור?
אין ודאי בכור.
ודאי? למי הוא צריך להגיד? הוא צריך לדבר עם עצמו. אבל לאח שלו, אח שלו אומר לו, תוכיח שאתה בכור, תקבל, אבל אם אתה לא בכור, אז חצי חצי. והוא אומר חזרה לאח, אז תוכיח שאתה בכור, אתה לא יכול, אין לך הוכחה, אז מחלקים חצי חצי, מוצאים מחברו עליו הראיה. אמר אביר מיזות אומרת, נאלץ לבוא ולומר, שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת ולקחו שדה בשותפות בעל חוב גובה אותם מהם. מה קורה באופן שיש שני יוסף בן שמעון בעיר אחת? ואחד מוציא שטר, לוי מוציא שטר עכשיו על שני יוסף בן שמעון. בשטר כתוב שיוסף בן שמעון חייב. אבל לא, השטר הזה לא נמצא עם תמונה. אני לא יודע מי זה היוסף בן שמעון. הוא בא ליוסף בן שמעון א', אומר לו, אני מאוד מתנצל, אבל אתה לא מכיר אותך. כנראה זה השני. הוא בא אצל השני, אומר לו, אני לא מכיר אותך, כנראה זה הראשון. בשלב זה אין לו מה לעשות, אין לו ממי לגבות. מה קורה אבל אם הם לקחו שדה בשותפות? באותו רגע שהם קנו ביחד שדה משותפת, בעל חוב גובה אותם מהם. למה? דאמר לאי בדידך מסכינה, מנתא דידך קשה קילנה. אם אני תובע אותך א', אז את החלק שלך בשדה אני לוקח. חלק, תתמודד עם השותף שלך, זה לא, אני קודם. למה? את כל החוב אני לוקח, השדה שווה עכשיו 1,000 זוז, אתה חייב לי 100. זה המקרה, השדה שווה. אני אומר, השדה שווה 1,000 זוז. תיאורטית, אם לא היה שווי בשדה, אבל ברגע שהשדה שווה עכשיו 1,000 ואני החוב הוא 100, אז לך יש 500. אז את 100 שלך אני לוקח, עכשיו לך תסתדר איתו. מה איתה נאו? זה לא אני, זה החבר שלי. והיא בחברך מסכינה, מנת דחברך קשקינה. אני באמת, תסתדרו ביניכם, אני לא בא לריב איתכם. אבל אחד ממכם ודאי חייב לי, את החלק שחייב לי אני לוקח. עכשיו תסתדרו ביניכם, מי זה הבעל חוב שלי? ואז בהגבלה אותו דבר לגבי פדיון הבן. לא, אני קודם, אני בתור בעל חוב קודם לבוא ולקחת, כי יש לי שיעבוד. שדה משועבדת לי, כל שדה בן חורים משועבדת לי, זה שדה בת חורים. עכשיו אני רק לא יודע החצי של מי אני לוקח, ממי אני לוקח, אבל מאחד משניכם חייבים לי. אז אני את שלי לקחתי, זה ודאי שלי. עכשיו אתם תבררו ממי לקחתי, אבל ודאי שלי יש פה בשדה הזאת, יש לי חלק. את החלק הזה לקחתי. הכהן הוא בעל חוב, למה לא? התורה זיקתה לו את אותם 5 סלעים. הגיע 30 יום, עוד לא חילקו את תפוסת הבית. ואנחנו שותפים. אבל אני בא ולוקח מהשותפות. מה? מכירי כהונה, זה כהן שכל תמיד המשפחה, או במקרה כזה שנשאר רק כהן אחד בשבט. הגמרא לא נוגעת בחלק הזה, באותם אופנים שבהם אנחנו רואים שהכהן יכול לבוא ולתפוס, או לפי מי שסובר ובבא מציע בדף ו' שתקפו כהן אין מוציאים מידו. אז אני בא ותפס. עכשיו מי בא להוציא ממי? אתה בא להוציא מהכהן, המוציא מחברו עליו הראיה. אנחנו לא פוסקים ככה להלכה, אנחנו תקפו כהן מוציאים מידו, אבל לא, לפי מי שאומר תקפו כהן אין מוציאים מידו, אז גם את זה אני יכול לקיים את הסוגיה. אז איך שתבחר בדרך שהכהן יכול לבוא ולתפוס. אבל המסר הוא שכהן יכול עכשיו לבוא ולקחת את החלק שלו. אמר רבא, רבא לא מקבל את זה. אומר רבא מיכדי, הרי מיכסה דבריניש אינון ארווין בי. מכוח מה אתה פונה אל הנכסים? הנכסים הם לא הבעל חוב. הנכסים לא, לא גבו שום, הנכסים לא חייבים כלום. אז איך אתה פונה אליהם? אז איך אתה פונה אליהם? באיזה שפה? התשובה היא כי הם ערבים, כי אתה פונה אליהם כדין ערבים. כי בעצם יסוד כל חוב, השיעבוד זה בכלל שיעבוד על הגברה, זה לא שיעבוד על הנכסים. הוא משועבד, ומכוח מה שהוא משועבד אז גם הנכסים משועבדים. לכן יש לנו מושג בגמרא, שהגמרא אומרת שאם למשל אדם מוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו, מחול. מה פירוש מחול? אבל אני מכרתי לך את השטר חוב, זה כבר לא אצלי, נכון? אבל את השיעבוד של הגוף שלי אני לא יכול למכור. אז השיעבוד הגוף נשאר, אז החוב בעצם נשאר אצלי. אז אם אני עכשיו מוותר על החוב, על השיעבוד הגוף, אז כבר אין מה לדבר עם הערבים. אז הנכסים הם בעצם מושג של ערבות. מי כמידה דדדי לא מצי תבלי ולערב מצי תבלי? ייתכן שאני לא יכול לפנות אל הלווה, אבל אני יכול לפנות אל הערב? והתנן, אומרת המשנה, סוף מסכת בבא בתרא, המלווה את חברו על ידי ערב לא יפרע מן הערב. והקושי שעמד בפנינו, אז בשביל מה אני לוקח ערב? אם אני לא יכול לפרוע מערב, אז מה הוא עושה פה? וקיימלן, ועל זה הביאור של המשנה, דלא ידבע מן הערב תחילה, אתה לא יכול לפנות אל הערב לפני שמצית את ההליכים כלפי הלווה. ואם אתה לא מסוגל לדבר עם הלווה, כי הלווה אומר לך המוציא מחברו עליו הראיה, אז אין לך אפשרות לעבור לתהליך הבא, לשלב הבא, אל הערב. אז איך הוא יכול לפנות אל הנכסים? אומר רב, אז זה בלתי אפשרי שהוא יבוא ויתפוס מהנכסים ויטען, ממה נפשך? או אני לוקח את שלך או אני לוקח את שלך. כמו שאתה אמרת. כי בעצם מה שאני רוצה, קודם דבר עם הלויבה. תכיר לי מי זה הלויבה שלך. אחרי שתספר לי מי הלויבה, תפנה אל הערב. אבל אתה לא יודע מי הלויבה. אתה לא יודע פה מי חייב, אתה לא יודע מי הבכור. אז מה פתאום שתוכל לגשת לנכסים? ולכן... הוא טוען שזה לא נכון. זאת אומרת, זה הנחת עבודה שלנו. ודאי, הוא לא אומר לרבינה, הרי מה זה זאת אומרת? אמר אבירמיה, זאת אומרת, זה לא שיש לי ידיעה כזו, זה לא משנה, זה מסקנה. נאלץ לבוא ולומר מכוח זה, שאם אני יכול לפנות לנכסים, אז גם אם יש שני יוסף בן שמעון, אני יכול לפנות לשדה המשותפת. אומר רבא, מה פתאום, אתה לא יכול לפנות לשדה המשותפת. כי לפני שדיברת עם אלוי, ואתה לא יכול לפנות לשדה, ואת אלוי ואתה לא פגשת. אומרת הגמרא, אלא... אמר רב על עולם שמת לאחר 30 יום, כי לפני 30 יום אין לי מי לדבר. אבא מת אחרי 30 יום. ממילא אבא כבר התחייב בפדיון הבן והנכסים שלו משועבדים. ואבא ב-100% חייב. זה שאני לא מכיר אם זה ראובן או שומון, זה לא משנה את החוב של האבא. האבא יש לו בוודאות בן בכור, ולכן אבא בוודאות חייב בפדיון הבן. ואז אנחנו באים ואומרים, ואידי כנכסי טובה, הכנה מדשקיל. ואם האבא היה משאיר פה עכשיו שווי רב של נכסים, אז אין שום בעיה. לפני ירושה, אחרי ירושה, לפני חלוקה, אחרי חלוקה, אני בא ולוקח את החוב. למה? כי הנכסים משועבדים לחוב. אני מכיר את הלויבה, ואני מכיר את החוב, אז אני גובה מערב. מה הסיפור שלנו? ואחה במה יזכיר לנו כגון דלו כאלה חמץ נעים. אנחנו מדברים במקרה שמה שיש לנו פה מקום זה רק חמץ סלעים. זה מה אבא השאיר. זה הירושה. הבנת טוב, חשבת שמי שמשאיר חמץ סלעים אין על מה להתווכח. גם בחמץ סלעים יש על מה לריב. האבא השאיר רק חמץ סלעים. עליו השלום.
והוא חייב, שהוא האבא.
כי הוא בעל חוב. כי החוב היה אצלו, עבר 30 יום. אבל הוא בעל חוב, גם מי שמת יכול להישאר בחובות, שלא תדע. גם אדם שמת השאיר חובות, הוא בעל חוב. ואז אני פונה לאן? לנכפים שלו. מה נשאר לי? נכף ששווה חמש סלעים. ודכולה אלמאית לו דרבאפי, זה לא מספיק. וכולם סוברים עלי בדרבאפי, דאמר רבאפי, אחים שחלקו מחצה יורשים ומחצה לקוחות. ואם האחים שחלקו הם מחצה יורשים ומחצה לקוחות, אז בעצם הספק שעומד בפנינו, אם יש ברירה או אין ברירה. אם אני אומר יש ברירה, אז הוברר הדבר שהוא רובן קיבל את החלק שלו בירושה, והוא שומן קיבל את החלק שלו. אבל אם אין ברירה, אז בעצם מי אמר שמה שאני מחזיק זה שלי ולא של אח שלי? אז בעצם אמרנו, הפתרון זה לקוח. אני קונה את החלק שלו, תמורת מה שהוא לוקח את החלק שלי. ודקולה אלמא מלווה הכתובה בתורה, לאו ככתובה בשטר דמי. והנחת עבודה שלנו שמלווה הכתובה בתורה כמו פדיון הבן, זה לא נחשב ככתובה בשטר, אלא זה נשאר מלווה על פה. וממילא, ודקולה אלמא יתלו דרב פאפה דאמר רב פאפה, מלווה על פה גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות, כמו שדיברנו בהתחלה. במלווה על פה אתה יכול לגבות מהיורש, כי היורש בעצם הוא יורש לאחר שהאבא סיים לשלם את החובות. כל זמן שאבא לא שילם את החובות, אז הוא לא יורש. אבל בתור לקוח, אי אפשר לגבות מלווה על פה מן הלקוח. וממילא, מה המחלוקת? והכה, חמש ולא חצי חמש, כמפליגי. והמחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה, האם שייך לבוא ולגבות חצי מהחמש? כי הרי בעצם החמש סלעים זה עכשיו חצי ירושה, חצי לקוח. אל הלקוח אתה לא יכול לפנות. אל מי אתה יכול לפנות? רק אל היורש. כמה יש פה ליורש? שניים וחצי. אז אני עכשיו בא לגבות רק שניים וחצי. האם יש מושג של פדיון בשניים וחצי או לא? יפה. רב מאיר סבר חמש ולא חצי חמש. רב יהודה סבר חמש ואפילו חצי חמש. רב יהודה זה המחודש, לא רב מאיר. רב מאיר בא ואומר שכשכתוב לי במשנה, וזה רב מאיר, אם הם עדיין לא חלקו, אז אין פה לקוחות. אם אין פה לקוחות, זה הכל ירושה. את הירושה אני יכול לקחת, את כל החמש סלעים. אבל אם הם כבר חלקו, אז הם מחצה לקוחות. אז נשאר רק חצי. אתה יכול לספר לי מה זה חצי פדיון? הפדיה נעשית בחמש סלעים. רב מאיר הרבה יותר ברור. בדיה וחמש סלעים. כשיש לי חוב, אז אתה חייב לי לא חמש סלעים, אתה חייב לי ארבע, שלוש, שתיים, אחד. עד חמש. אז אם יש לך שתיים, תביא מה שיש לך. אבל אם אני צריך לבדות, וכמו שאתה רוצה להוציא קפה, המכונה אומרת צריך לשים שישה שקלים, תשים חמישה שקלים, הקפה לא יצא. אז מה עשית? שום דבר. זאת אומרת, בחצי זה לא פדיון, אז על סמך מה אתה רוצה לגבות? זה הטענה של רב מאיר. ברב יהודה ומחדש, לא. יש מושג גם של חצי חוב. ואם יש חצי פדיון, אז בעצם אתה, את מה שיש לך תביא, מה שאין, השם יעזור. רבי יהודה לא לומד ככה, בשלב זה בגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אי אחי, אם אתה צודק שזה המחלוקת, רבי יהודה אומר נתחייבו נכסים. זאת אומרת, שמה המחלוקת של רבי יהודה מול רב מאיר? שרב מאיר טוען לא נתחייבו נכסים, ורבי יהודה טוען נתחייבו נכסים, זה לא נכון. גם רב מאיר מסכים שנתחייבו הנכסים. רק רב מאיר אומר שבשתיים וחצי אין לך מה לעשות עם הנכסים האלה, כי אין פה פדיון. ואז מה נידון? נתחייב גברה, השאלה זה ביחס לבנים מבא אליי. שרב יהודה אומר שאפילו שהחוב עומד רק על חצי מהחמש, גם את זה אפשר להוציא מהילדים. ועוד, התניא רב יהודה אומר, האחים שחלקו, אם יש בירושה עשרה זוז, ארבע זוז וסלע, עשרה זוז זה שניים וחצי סלעים, ועשרה זוז לזה חייבים. זאת אומרת, יש פה ספק בכור, חילקו את הירושה של האבא, אם יש בירושה עשרה זוז לזה ועשרה זוז לזה, חייבים באותם חמישה סלעים לכהן, ואם לאו, פטורים. והגמרא מנסה להבין, מהי עשרה זוז לזה ועשרה זוז לזה? אילא אם הבן דה ירושה, בן דה לקוחות, דהיינו ביחד יש פה חמישה סלעים, כך שיש פה שתיים וחצי שנמצא פה בתורת לקוח, שזה בכלל לא במשחק. ויש שתיים וחצי שנמצא פה בצורה של ירושה, שזה הנידון, אומרת הגמרא, אז יחי, מה עירי העשרה? אפילו בציר מעשרה, אז למה אתה מדבר עשרה זוז? אם נשאר שמונה זוז, דיינו אם נשאר לנו רק שמונה זוז לזה, שמונה זוז לזה. חצי זה לקוחות, חצי זה נשאר ירושה, אבל גם שני סנאים הוא יכול לבוא ולגבות. אז מה נפלת למונח עשרה? אלא פשיטה, עשרה זוז די ירושה לזה, ועשרה זוז די ירושה לזה. הנידון שומד לפנינו שכל אחד יש לו פה חמישה סלעים של ירושה חוץ מהחמישה של הלקוח. אלמה חמישה ולא חצי חמש, סביר עליי. ועל זה רב יהודה בא לומר את הדין שלו, למה דווקא בעשרה זוז? כי לגבות את החמש בתור ירושה אני יכול, אבל פחות מחמש לא. אז אי אפשר להגיד שרב יהודה סובר חמש ואפילו חצי חמש. ולכן חוזרת הגמרא ואומרת אלא דכולה אלמה חמש ולא חצי חמש. כמו שאמרנו, כי זה ההיגיון. כי הפדיון זה חמש, פחות מחמש, לא עשית כלום. ואחה, בדרב אסי ורב פאפה כמיפליגי. רש"י מסביר שהמחלוקת מדובר שמת האב לאחר 30 יום. ובירושה באמת יש רק חמש סלעים. רב מאיר סובר כמו רב אסי, אומר רש"י. ואז אני בא ואני אומר, האחים שחלקו מחצה יורשים, מחצה לקוחות, ומכיוון שהמחצה יורשים זה רק 2.5 סלעים ואי אפשר לבוא ולבדות 2.5 סלעים, לכן אומר המאיר, כל זמן שלא חלקו אז יש 5, הוא לוקח, חלקו, נשאר 2.5, אין ממי לדבוע. בא רב יהודה ואומר, מיל ועל פה נגבית גם מלקוחות, אופציה אחת. אז אם זה נגבה מלקוחות, אז אני בא אליהם בתור לקוח וגובה. או שרב אסי סובר, אומר רש"י, שאחים שחלקו הם רק יורשים ולא לקוחות. אז אם הם רק יורשים, אז הכל עכשיו זה ירושה. אז מכל החמש אני גובה את כל החמש. לכן רבי יהודה אומר, נתחייבו הנכסים. או בגלל שהוא סובר עוד פעם שאפשר לגבות מלקוח מיל ועל פה. מעניין שרש"י לא נותן את הצעד שמיל והכתובה בתורה ככתובה בשטר דמי, ואז אני יכול לגבות מלקוחות. שזה בעצם מה שתופסות הרי רצה לטעון בהתחלה. לתופסות יש כזה צד, ותופסות לכאורה לומד שזה גם מסקנת הסוגיה, כי תופסות אומר, ומי הוא במסקנה כאמר דבאחי פליגי. אז לפי תופסות המחלוקת תהיה שבאמת אני סובר מיל ועל פה ככתובה בשטר, ואולי זה הכוונה פה, ולכן הוא גובה מלקוחות. אומרת הגמרא, אותו מסע ומתן בדיוק, והיא קדמתני להסיפה, לא דיברו על רב מאיר, אלא על רב יהודה. רב יהודה בא ואומר, נתחייבו הנכסים. ואז הגמרא מבררת, דמית אב אימת, מתי מת אב? אילי מדמית לאחר 30, מכלל דרמר סבר כי חלקו ביניהם, אז הם פטורים. הישתבדלו נכסי, הרי כבר הנכסים משועבדים לכהן, אז למה שהוא לא יגבה מהם? אלא בתוך 30. נו, וכי חלקו, המים מחייב רב יהודה, זי לגבי היי ולהתחי, הוא בא אל הראשון, אומר לו, מצטער, אני לא הבחור, דבר עם אח שלי. וזי לגבי היי ולהתחי. אמר אביר מיה, זאת אומרת, שני יוסף בן שמעון, שהיו בעיר אחת, ולקח אחד מהם שדה מחברו, וזה ההבדל בין המקרה הראשון, לא שקנו שדה בשותפות, אלא יוסף בן שמעון א' מחר שדה ליוסף בן שמעון ב'. ואז אני בא ואני אומר, שבעל חוב גובה את הקרקע, למה? דאמר לי, אי בדידך מסיקנה, אם אני תובע אותך, אז מן תדידך תשקינה, אז אני לוקח את השדה שלך. והיא בחב מסקינה, ואם אני חייב, מי? החבר שלך, אז אתה קנית ממנו את השדה. דמשתה בדלי מקמי דידך, אז אני קודם לך. אז אני גובה את זה לפני המחר שלך בכלל. ממה נפשך? אם אתה חייב לי, אז יש לך עכשיו שדה. אני לוקח מהשדה שלך. ואם לא אתה חייב לי, אלא הוא היה חייב לי, אז הוא לא יכול למכור לך. כי אני קודם לך. אז אני לוקח את השדה. ואותו דבר בפדיון, הרי אחים לקוחות. אז אם אני סובר שאחים הם לקוחות, אז אני בא מכוח הלקוח ואומר לו, אדוני, או שאתה חייב לי, או שמי שמחר לך חייב לי, ולכן הוא יכול לבוא ולגבות. מדויק. ואז בא, אמר רב, עמיך די מיכסה דברים איש איניש ארווין בי. ואז בא רב ואומר, הרי הלו, קודם צריך להכיר את הלויבה, לפני שאתה פונה אל הערב. וכיוון שפה אתה לא יודע מי זה הלויבה, אז אתה לא יכול לדבר אל הערב. וכולה כלישנה קמה, ואז ההמשך של הדברים, כמו שאמרנו קודם. אז רבא בהתחלה מעמיד את המשנה, שמדובר שמת אב לאחר 30, והיה רק 5 סלעים, והמחלוקת של רבי יהודה ורבי מאיר, האם חלה המצווה על חצי 5 או לא חלה על חצי 5, והגמרא מוכיחה שרבי יהודה גם סובר שלא חלה על חצי חמש, והגמרא מקיימת שהמחלוקת שלהם זה ברב אסי ורב פאפה, כפי שביארנו את מסקנת הגמרא.